שלום לכולם, אנחנו מעט חורגים ממנהגנו היום בשני דברים. הראשון, שאנחנו, כלומר לא הבאתי פשוט, כן, בדרך כלל אנחנו מחזיקים איזו תשובה לאורך כל השיעור מתחילתו ועד סופו, והיום בעצם לא הבאתי תשובה אלא כמה מקטעים, גם של מאמר, של הרב שמואל אריאל ועוד, אני אדבר על זה עוד מעט. והדבר השני, לא יודע מה אני הולך להגיד לגמרי, אבל העברתי שיעור בנושא הזה, פחות או יותר עם אותם מקורות, גם לפני שנה, במסגרת הסדרה שהייתה על מת ההלכה. אני משתדל לא למחזר בשביל לא לשעמם את עצמי בעיקר, אבל הפעם חשבתי שזה נכון, אז פחות או יותר אותם דברים מופיעים כבר בשיעור הקודם, אני לא יודע אם זה באתר, אבל אם מישהו שומע כרגע את ההקלטה באתר, והוא שמע את הסדרה משנה שעברה, לפני שנתיים, לא זוכר, אז שלא ישמע אותה. טוב. דיברנו בעצם, בוא רק נזכר, בשבוע שעבר, ובעצם גם לפני שבועיים, על תשובות של הדברי יציב, כן? לפני שבועיים זה היה בענייני קמאות, ושבוע שעבר זה היה בענייני
מליחה,
נכון? מליחה. כשהטענה המרכזית של האדמור מצאנז, זכר צדיק וקדוש לברכה, הייתה שהחכמי הטבע הם לא מבינים שום דבר בדברים שנוגעים לתורתנו הקדושה, בקושי אנחנו סומכים עליהם בענייני רפואה, וכשאתה רוצה להביא הוכחה לשאלה האם מלח מעובד הוא מבצע את פעולת ההמלכה או לא, אתה צריך להביא הוכחות מתוך הכתובים, ולא הוכחות מתוך מחקרים מדעיים שמוכיחים דברים כאלה ואחרים. ומשם התגלגלנו לשאלה יותר מהותית ועקרונית וראשונית, כן, שהיא בעצם מופיעה אצל אדמור מצאנז בעריכות, וגם ראינו שהוא כותב עליה בערב פסח, למרות שהוא בדרך כלל לא עושה דברים כאלה, רק זה היה חמור בעיניו, של איך אנחנו מיישבים במה שנראה לפעמים כסתירה בין דברי חכמים לבין המציאות הנראית בעין. כן, הזכרנו ארבע אפשרויות על הלוח, הזכרנו את זה גם ביחס לנושא התורה, ובעצם הצענו שתי אפשרויות שכנראה שהן לא פתוחות בפנינו, אולי לפני דברי הציב אחת הן הייתה פתוחה. אפשרות אחת היא לטעון שחז"ל לא צודקים, שזאת אפשרות שאנחנו לא יכולים להגיד. אפשרות שנייה זה להגיד שהמדע לא יודע כלום, זאת גם כן אפשרות שאנחנו לא יכולים להגיד, ולכן נשארו שתי אפשרויות. בין שני הדברים, האחת היא לנסות ולעשות אוקימתא, ולהגיד, זה מדבר על זה, וזה מדבר על זה, להגיד, הם התכוונו לככה, לעשות ככה. אפשרות השנייה להגיד שבעצם אין מחלוקת, כי כל אחד נמצא במישור אחר לחלוטין. אני רוצה היום טיפה להרחיב באופציות הללו, ולראות תשובות שהן תשובות אופייניות, נקרא לזה ככה, לפוסקים או לרבנים ציונים דתיים, בסדר? כהכללה, כמובן, ש... העולם הסוציולוגי הרבה יותר מורכב מאשר להגיד ציונים דתיים, ובכל זאת אני כאן רוצה לטעון כמה טענות על גבי שני דברים שמופיעים כאן בעמוד השני של הרב יובל ושל הרב שמואל, השם יאריך את ימי שניהם בטוב ובנעימים. אבל קודם לכן קצת ניכנס בדברים. ראשית כל, דרך מדרש לפרשת השבוע, כן, אחד לא יכולתי שלא להשאיר את זה בדף, וכך אומר את אומר המדרש: שחודש הזה לכם, הרום הלכי אשרת לפני הקדוש ברוך הוא ריבון העולם, אי מתי אתה עושה את המועדות? שכן כתיב לגזירת עירין פתגמה. אמר להם, אני ואתם מסכים, ואולי נסכים, ואולי זה צריך להיות מסכים, כן, צריך להסתכל במסכים, על מה שישראל עושים, גומרים ומעברים את השנה. שנאמר, אקרא לאלוהים עליון, לאל גומר עליי, לכן הוא אומר, אלה מועדי השם יקראי קודש, אשר תקראו אותם, בין בזמנם, בין שלא בזמנם, אין לי מועדות אלא אלו. כלומר, הקדוש ברוך הוא שיודע מתי ראש השנה צריך להיות, יודע מתי הפסח צריך להיות, יודע מתי ראש חודש צריך להיות, ובכל זאת, מה הוא אומר? מה שעם ישראל אומר, אין לי מועדות אלא אלו. עכשיו, המשפט אלא, אפילו שלא בזמנם, הוא משפט קצת משעשע, נכון? כי מה זאת אומרת שלא בזמנם? שלא בזמנם?
שעדיין יש להם זמן.
כאילו, יש איזשהו זמן. כלומר, בשנה, יש איזה סיפור, כאילו, של מתי זה צריך להיות, והוא מוכן שזה לא יהיה בזמן שלי.
יש את האביב האמיתי ויש את מצב של פסח.
נכון, נכון. יש ריח טוב ויש את הריח של ההבדלה, נכון? של הזה עם הציפור. בחיים לא היית מברך על ציפורים מיני בסמים, אבל כשיוצאת שבת, אז זה מה שאתה רוצה לברך עליו בסמים, ושלא הביאו לך בוסם של זה, נכון? חשבתם על זה פעם? ומה הרגשתם?
הרגשתי שזה
מצוקה. מצוקה, מאיזה צד כאילו?
מצד שמעולם לא מצאתי בוסם שהוא בעצם ריח טוב. והבוסם של הבשמים האלה.
זה משהו אחר, לא מצאת בוסם שמריח טוב, זה משהו אחר.
לא,
הבוסמים.
מהבשמים
של ההבדלה. מהבשמים
של ההבדלה, לא מצאתי בוסם שמריח
טוב. עזוב, בשמים של ההבדלה ניחא, אני מדבר על הזה עם הסיפורן, כאילו. זה ריח של ההבדלה, כאילו, זה לא ריח של...
אשכנזים.
תאר לך שמישהו עושה מזה בוסם, והוא אומר לבוסם לאישה, פרפיום, סיפורן של ההבדלה עם אתרוג. דבר אחר. אתה רוצה להריח כמו ההבדלה כל השבוע. וואי וואי וואי. גם רוצה, היום גם גברים, זה כן. דבר אחר, החודש הזה לכם. משל למלך שהיו לו אוצרות מלאים, זהב, כסף, אבנים טובות ומרגליות, והיה לו בן אחד. כל זמן שהיה בן קטן, היה אביו משמר את הכל. הגדיל הבן, ועמד על פרקו, אמר לו, אביו, כל זמן שהיית קטן, אני הייתי משמר את הכל. עכשיו שעמדת על פרקך, הרי הכל מסור לך. כך היה הקדוש ברוך הוא משמר את הכל, והיו לו תותל מועדים, כיוון שעמדו ישראל, מסר להם את הכל, שנאמר, החודש הזה לכם. אז זה המשל למלך שקידש אישה, כתב לה מתנות. כיוון שבא ללוקחה, כתב לה מתנות רבות. כך העולם הזה רוסין היו, ולא מסר להם אלא לבנה בלבד, אבל לימות המשיח, יהיו נישואים, שנאמר, כי בועלייך עושייך, מסר להם את הכל. שנאמר, המשכילים יזהרו כזרע. כלומר, הקדוש ברוך הוא נתן לנו בינתיים, אבל בקטנה, נתן לנו את הירח, מתנות קצת, אירוסין, כן, טבעת, ראשונית, משהו לא מספיק משכנע. אבל בעתיד לבוא, באמת הכל הכל ממש, 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 יהיה בידינו. כן, אפשר רק לדמיין מה יהיה אז, כשכל ההלכה תהיה בידינו. כרגע יש לנו רק חלק, רק את הזמנים אנחנו קובעים. בסדר? אז אלו הפסוקים של החודש הזה לכם, שמה שעם ישראל קובע זה מה שקורה, עם ישראל מתבגר, נותן לקדוש ברוך הוא נותן לנו את כלי העבודה, מאפשר לנו לקבוע דברים בעולם, וכמובן שהעובדה שהוא ברא את העולם והשאיר כמה דברים קבועים מבריאתו, היא זאת שמאתגרת את השיעור שלנו. אבל בואו ניכנס...
לא כל קרה במחלוקת של רבי יושע ורבי יעזר,
ותנורס חנאי. כן, שם הייתה שאלה מי צודק ולא מאחסן ציות, אבל הנה...
אבל שאנחנו קובעים.
כן, אפשר לומר ששם כבר ביבנה יצא בת קול, כן? שם... כשאר אחר אני אומר את זה, כן? ולא בת קול. ביבנה הוכח שהבת קול לא אומרת כלום, ושמה שחשוב זה מה שחכמים אומרים וכו'. נכון. טוב, בואו נמשיך. כלי שני, אמר רבי יצחק בר אבדימי.
אם כבר דיברנו על בת קול, תוכל להעביר פעם שיעור על שוט מן החלום?
שוט מן השמיים.
שמיים, כן,
אז גם על זה העברתי שיעור בשנה שעברה במסגרת הזה, תבדוק אם זה מופיע בהקלטות, אם כן תשמע וירווח לך, אם לא אז תגיד לי ואני...
תבדוק עכשיו אפילו.
אל תתחיל לשמוע עוד עכשיו כי זה יבלבל אותך. אמר רבי יצחק בר אבדימי, פעם אחת עברתי סדרה, אני לא יודע... פעם אחת, לא יודע מה נשאר, פעם אחת נכנסתי אחר רבי לבית המרחץ, וביקשתי להניח לו פח של שמן באמבטי, ואמר לי, טול בכלי שני ותן. כן, מה הסיפור? רבי נמצא בבית המרחץ, והוא רוצה לשים לו איזשהו פח של שמן בתוך האמבטיה, מה אומר לו רבי? אל תשים אותו כמו שהוא, אלא שים מהאמבטיה בכלי שני, ושים בתוכו את הפח של שמן. שמע מינה, אומרת הגמרא, תלת שמע מינה. קודם כל, שמן יש בו משום בישול. נכון, אחרת הוא לא היה חושש. ושמע מינה, כלי שני אינו מבשל. אחרת הוא לא היה מתיר. ושמע מינה, אפשרו זהו בישולו. לא ניכנס לזה כרגע. בקיצור, אומרת הגמרא, כלי שני אינו מבשל. בסדר? תסבירו. זה פשוט כאילו, אבל תסבירו בכל זאת.
יש לך מקור של מים חם.
כן.
צריך גם ככה.
אבל למה? למה כמי ש... כאילו, איך זה עובד?
מתקרר.
כי זה מתקרר?
איך עובד ה...
איך עובד ההיגיון הזה? כן, לא, את המקרה אני מבין, כלי שני, ואני שואל, למה כלי שני לא, כאילו, מה זה? מה ההיגיון של המשפט הזה? אני מבין שזה מה ששמע מילה, אני מבין מה שרבי אמר לו, אני שואל, למה רבי אמר לו לעשות את זה?
פה זה נראה משהו של שינוי כזה, של... זה לא שהוא שופך את השמן לכלי שני, הוא לוקח את האמבציה, שם, הופך אותה לכלי שני,
נו, אתה אומר מצד השינוי.
כן.
כלי שינוי.
מקור החום נמצא בהתחלה.
אוקיי, אז זה אומר שכלי שני אינו מקור החום, זה לא שכלי שני אינו מבשל. נכון?
אבל מקור החום...
הוא לא יכול לבשל? הוא לא מצליח לבשל?
אין לו אנרגיה.
רק שנייה. אם אני אשים משהו שכן מתבשל בכלי שני, האם זו טענה מדעית, מציאותית? איזה סוג של טענה זאת?
הטענה שכלי שבישול זה חימום כלי... נוזל בכלי מסוים, במקור ישיר כאילו של חום.
זאת אומרת, זה לא עומד בקריטרונים, גם אם התוצאה אותה תוצאה. אוקיי.
זה לא בישהו.
זה כאילו הנחת המבוקש קצת, אבל בסדר.
ברור.
אוקיי. ישראל, רצית להגיד משהו?
כאילו, זה לא... נראה לי מה שאמרו לי, שכלי שני הוא לא תנור. הוא כאילו לא יכול להיות משהו שמבשל כי אינו מקור חום מעצמו.
הוא לא יכול מה, אובייקטיבי?
לא, פיזית הוא זה כי הוא עדיין חם מלפני, אבל כאילו הוא בעצמו לא מבצע את הבישול.
כלומר, אתה אומר סוג של אין דרך בישול בכך, אם אני שומע אותך נכון. קצת קשור אולי לשינוי שדיברו עליו קודם. כאילו, אתה אומר, אין דרך, לא מבשלים בכלי שני. זה מה שאני לא הבנתי אותך נכון.
זה דומה, אבל נראה לי קצת שונה.
אז תנסה לעזור לי.
הכלי שני, הוא בעצמו לא משהו שמבשל. הוא לא יכול להיות מוגדר כמשהו שמבשל.
הוא לא מבשל או שהוא לא יכול להיות מוגדר?
הוא לא יכול להיות מוגדר.
אבל הוא יכול לבשל.
בתכלס כן, זה אותו חום כמעט.
אז מה פתאום שנתיר? שבס.
כמו צדדים של צדדים של עץ. מה, אבל בסופו של דבר אתה תולה את הארסל הזה על העץ. על זה שזה חבל שקשור לעץ, זה לא העץ עצמו, אלא זה קשור לחבל שקשור לעץ.
ולמה זה מותר באמת?
זה אותה נקודה נראה.
חושב? למה חבל שקשור לעץ אסור? כן.
לולא היית לומד איתנו את השוט של שבוע שעבר, או לפחות אם היינו בראש של השוט של שבוע שעבר, היינו אומרים בפשטות, לא מבשת, זהו, לא מבשת. לא נכנסים עכשיו...
ואם אני הוכיח לך, מי אתה שתוכיח לי? מה זה הוכיח לי? אתה לא מבין כלום.
לא, וגם לא היינו מגיעים בכלל לשם. זאת אומרת, לולא היינו במציאות מסוימת, לא היינו מגיעים בכלל למקום הזה שאומר, אה, אבל הנה, יש לי פה כלי שני.
אבל, אוקיי. התוספות כן היו שם. שואלים, התוספות, כן, בסדר.
לא, זה עונה בקטע הזה שאפשר להגיד שהגמרא חושבת בהיגיון אחר, תגיד מה ההיגיון האחר.
אוקיי.
כי עדיין יושב הקיים.
אז זה מה שנחפש היום, את ההיגיון של הגמרא. שואל התוספות, תימא, מה ישנה כלי שני מכלי ראשון? למה זה הפרמטר? למה? דאי יד סולדת אפילו כלי שני נמי. ואי אין יד סולדת אפילו כלי ראשון נמי אינו מבשל. לא, ממתי השאלה אם זה מבשל או לא מבשל תלויה בשאלת הכלי, הרי לכאורה זה תלוי בשאלת הטמפרטורה של המים, נכון? זה פשט, נכון? זה שאלה כאילו אופיס כזאת. כאילו, בוא נבדוק את הטמפרטורה. אם זה יד סולדת, אז אם זה יד סולדת, אוקיי. יש לומר, לפי שכלי ראשון מתוך שעמד על האור דופנותיו חמין, והכלי ראשון הוא הכלי ש... עמד על האש, לאו דווקא הכלי שכרגע האש בוערת תחתיו, נכון? כלי ראשון שהוסר מעל גבי האש הוא עדיין כלי ראשון, אבל מכיוון שהוא עמד על גבי האש, אז הדפנות שלו חמות, הוא מחזיק חומו זמן מרובה, ולכך נתנו בו שיעור, וכל זמן שהיה צולדת בו אסור. אבל כלי שני, אף על גב די יד צולדת בו מותר, שאין דופנותיו חמין, והולך ומתקרר. אנא הסבירו לי בבקשה.
לא מבשל. לא מבשל,
זה לא מבשל. למה זה לא מבשל?
כי זה לא מחזיק,
לא
מחזיק.
למה?
כי תוך כמה דקות זה כבר יתקרר.
הסבר פיזיקלי, כאילו.
פיזיקלי. הכלי הראשון, יש לנו פה בעצם משהו שניתן בתוך כלי, שהדפנות שלו חמות בעצמן. למה? הוא היה על האש, הוא כלי ראשון, הוא היה על גבי האש. הכלי השני הוא כלי שהדפנות שלו... הן לא חמות, הן דפנות קרות, ועד שאתה שם בתוכה משהו חם, הדפנות עצמן הולכות ומקררות, ולכן זה לא יתבשל.
אז במקרה זה כאילו... סתם בשבת, או גם בהרבה פעמים לא בשבת, אנשים כאילו לוקחים כוס, חמים אותה עם מים חמים, לפני זה, שופכים את המים, ואז...
לפי ההיגיון של התוספות, במקרה הזה, גם כלי שני זה יהיה בעיה. למרות שאתה יכול להגיד שעדיין החום של הדפנות הוא לא חום כזה, כמו של כלי שעמד על גבי האש. כן, אבל אתה צודק שלכאורה יש כבר כי הדפנות חמות ומחממות. אני משומע. בהחלט בעיה.
אוקיי, זה פחות מחמם, אז מה?
אוקיי, מה שישראל אומר, התוספות כאילו הצליח להסביר שיש היררכיה בין הכלי הראשון לכלי השני לגבי עוצמת החום, אבל הוא עדיין לא ענה לשאלה שלו, הרי אם יד צולדת זה מבשל, אלא אם כן תגיד שזו אמירה פיזיקלית, שהתוספות אומרים אמירה שאפשר לתקף אותה, ואולי הם יודו אם תוכיח להם אחרת, או שהם לא יודו אם הם יסברו כדברי יציב, אני לא יודע, אבל שכלי שני, בגלל שהדפנות שלו הולכות ומקררות את מה שבפנים, כי הדפנות שלו קרות, והוא מתקרר מהר, הוא לא יבשל, עובדתי. זאת אפשרות אחת, לא. את האפשרות השנייה נחפש עוד מעט. לפי זה, אבל אם נלך עם האפשרות הראשונה, ואם בעלי התוספות היו מגלים סוגים של כלים, כמו שעושים היום, שבהם גם אם הכלי קר מאוד, בשנייה שאתה שופך אליו משהו רותח, הדפנות שלו בבת אחת מתחממות. זכוכית. למשל זכוכית.
אלומיניום.
מה זה?
אלומיניום.
אלומיניום דק בקונסטלציה מסוימת, נכון? זה הכלים שאתה לא רוצה לגעת בהם, או שאתה רוצה כשקר לך להתחמם על הדפנות, גם אם זה כלי שני, כי זה עדיין מחמם אותך, מצד אחד. או מצד שני, כלי ראשון כזה, שהדפנות שלו מתקררות מהר, לא יודע אם יש דבר כזה, ונניח שיש דבר כזה, יכול להיות שההלכה הייתה משתנה, אם זאת אמירה אובייקטיבית, אובייקטואלית. כך אומרים בכל מקרה התוספות. אבל מה שאני אוהב בתוספות זה קודם כל את השאלה שלהם. זאת אומרת, התוספות אומרים, מה זה הדבר הזה? ממתי כלי ראשון או כלי שני? זה הפרמטר, הפרמטר הוא יד סולדת.
הוא הוסיף פה בעצם פרמטר.
שהוא?
זמן.
הוא אפילו לא הוסיף את הפרמטר של, אתה צודק, הוא הוסיף אותו לצד אחד. הוא אמר, הכלי הראשון, הדפנות שלו חמות, ולכן הוא מחזיק חומו זמן מרובה. הכלי השני, הוא לא אמר מחזיק חומו זמן מועט. הוא אמר, הוא פשוט הולך ומתקרב. אתה צודק שאם אתה מסתכל על הצד האחד של המשוואה, הצד השני צריך להיות שהוא מחזיק חומו זמן מועט והוא הולך ומתקרב. כאילו שהכלי הראשון לא מחזיק חומו, הולך ומתקרב. הכלי הראשון הולך ומתקרב. הוא לא על גבי האש כרגע. אבל יש עוד איזשהו זמן שהחום יציב, זה לא נכון, כן? יורד לאט. ולוקח יותר זמן עד שהוא יורד מספיק, או משהו כזה. בסדר? זה ניסוח חמקמק, הניסוח הזה של התוספות.
מבחינה למדנית, הוא עושה פה משהו שהוא סוג של אמצע. בגלל שמצד אחד הוא הגדיר מחדש את הדרך בישול, אז הוא אמר, וזה באמת בישול, כאילו.
בוא נעשה סדר. הוא קודם כל טוען שיד סולדת צריך להיות הפרמטר. ואז הוא אומר ככה, בכלי הראשון, גם אם אין יד סולדת, בכלי הראשון הפוך. בכלי הראשון, אמרתי לא נכון, בכלי הראשון, שם אנחנו נבדוק האם יש יד סולדת או אין יד סולדת. בכלי השני, אפילו אם היד סולדת, זה לא היה זה. לא בא. אמירה מציאותית, אמירה לא מציאותית, זאת השאלה שעליה אני צריך לדבר. התוספות הוא... כן, טריגר לדבר גם על הגמרא כמובן.
זה נראה ש... כאילו, האמירה מציאותית, איך ההלכה מכריעה, זה לא מציאותי. כאילו, זה נכון שזה יותר מזה, וכאילו...
לא, אבל האם התוספות, בגלל התשובה שלו, הניסוח שלך, ויתר על השאלה שלו? האם התוספות לא ישן עכשיו, תימה, מה ישנה? נראה שהוא לא ישן, נראה שהוא קיבל תשובה לשאלה שלו. הוא היה מוטרד מהשאלה, מה פתאום זה הפרמטר? והוא ענה לעצמו, תראה, הפרמטר הוא באמת הכלי הראשון והכלי השני, ולא היה צולד. היה צולד, הוא פרמטר לכלי הראשון, כי אם הכלי הראשון יהיה בלי הצולד, אז לא תהיה בעיה. לפחות לכתחילה, בלי בצלת, כאילו, אחת יותר מסובך. קודם בבית יוסי, ונראה לי אפילו מעלה רתיחות, או רתיחות, בכלי שני, כאין שהיה בכלי ראשון, אינו מבשל. כלומר, אתה פותח את, אתה מסתכל על הכלי השני, ומה זה מעלה רתיחות?
אין עדים.
הפוך.
זה רותח.
יש עדים, הוא רותח לגמרי. מה שיכול לקרות, נכון? אתה לוקח משהו, רותח מעל גבי, שפתח אותו לכלי שני, והוא עדיין רותח. אינו מבשל. דקלל גדול הוא, דקלי שני אינו מבשל בשום פנים. ישראל עושה ככה עם הידיים.
הגמרא אמרה
שלא מבשל. שמע הוכחה שלו. דאם לא כן, לא עוול לתלמודה לסתום ולומר, כלי שני אינו מבשל. כלומר, אם הגמרא, זה קצת קושי על התוספות, אם הגמרא אומרת, כלי שני אינו מבשל, אז היא מתכוונת, לא יודע אם קושי, היא מתכוונת, שכלי שני אינו מבשל. ועכשיו לבוא ולהגיד שזה רותח, גם אז זה לא מבשל. כי זה מה שכתוב בגמרא. עכשיו שוב, האם בית יוסף מתכוון לאמירה, מדעית,
מבשל
או מבשל בלשון שלנו,
נראה שהוא לגמרי במבשל,
נראה שהוא בשפה,
נראה שלא מעניין אותו,
לא מעניין אותו. ערוך השולחן, וכיוון שנתבאר בכל דבר שהדחתן זו יגמר מלאכתן, אב ובישול וחייב בשבת, לפי זה העשב שקוראים תה, כן, זה מה ששתיתי עכשיו מהעשב שקוראים תה, שמערים עליהם חמין, ודבר ידוע שבישולן קל, ואפילו בכלי שני מתבשלים, כמו שאיננו רואות, המערר עליהם חמים בשבת, אפילו על ידי כלי שני חייב חטאת. חייב חטאת. כלומר?
דורייתא.
ורבים נכשלים בזה בטענות של אבל. ויש שעושים על ידי כלי שני. ראינו שמערים מים חמים מהכלי הראשון לצנצנת, ונותנים עליו התה, ואחר כך נותנים המים והתה לשני, ואחר כך שופכים עליהם החמים מכלי ראשון. וממה נפשה חייבים חטאת? ובפרט שאיננו רואות שמתבשלים בכלי שני, ובכלי שלישי, שבישולם קל. כלומר, אומר ערוך השולחן, אל תגיד לי, כלי שני אינו מבשל. ואל תגיד לי, טוב, זה כלי שלישי, אני אקצין, ואל תגיד לי כלי רביעי, ואל תגיד לי כלי חמישי. תגיד לי, האם זה מתבשל או לא מתבשל? ואם זה מתבשל, אל תעשה את זה. שבס. אני אוסיף מילים. על מי אתה עובד? ויש שנוהגים להראות עליהם רותחים מכלי ראשון מבעוד יום, ועומד מעט, ואחר כך שופכים המים, והתה נשאר יבש, ולמאחד בוקר שופכים עליו מכלי ראשון, שכן מתבשל מאתמול, ואין מישהו לאחר בישול בדבר יבש, אך בזה צריך להשהות החמין על התה מבעוד יום מעט זמן, כדי שיתבשל ולא להראות. טוב, שכל הלך ככה בקווה, וככה וככה וככה. אז הוא נותן פתרון. אבל אני שואל, לא שואל, אני אומר, אני לא אומר, אני שומע את מה שאומר ערוך השולחן, וערוך השולחן אומר,
תסתכל, אני מתבשל.
לא אכפת לי מהגמרא, בעצם. כלומר, הוא לא אומר לא אכפת לי מהגמרא, הוא אומר, גם בגמרא יש את המושג של כל אלו שהדחתן זו יגמר מלאכתן, אבי בישול וחייב בשבת. כלומר, יש איזשהו סוג של סדק בגמרא עצמה, שאומר שיש דברים שאולי מתבשלים מהדחתן, שזה לא קשור לנושא שלנו, אבל לא חשוב, כי גמר מדחתן לא בטוח שזה קשור לבישול, יכול שזה קשור בכלל משהו אחר, אבל לא חשוב. מבחינתי זה מתבשל, וההוכחה שזה מתבשל, זה מה שחשוב לי. מה ההוכחה שעלי איתם מתבשלים? מה הוא נשאל? זה יותר חריף?
אין
נרות. תסתכל, תראה. מה אתה מביא לי הוכחות מהגמרא? תסתכל בעיניים. תסתכל בעיניים, תראה שזה לא מתבשל, שזה כן מתבשל.
מה זה אומר
להתבשל אבל? אוקיי, אז אחת הטענות כנגד ערוך השולחן זה שהוא טוען שרואים שהצבע משתנה. כלומר שכאילו יוצא הצבע של התה בתוך המים, ואז טענו כנגדו שיש דברים שיוצא להם הצבע גם ממים קרים, וברור שזה לא מתבשל. כלומר, אתה צודק שיש כאן שאלה שהיא שאלה של מושגים שצריך לברר אותה מתחתחילה, מה זה בכלל מתבשל? אבל אם נסביר שמתבשל זה...
שינוי בהרכב החומר,
הרבה מדבר על דבר שהיה רך ונתקשה או קשה ונתרפא, כלומר צריך להגדיר מה זה בישול שעובר על, על, על אובייקט מסוים, אבל אולי מכשיר אותו לאכילה, יש פה שאלות מעניינות, אבל אין לכן מלכת יצחק, פגשנו אותו כבר בעבר, חלק ת' סימן כ' ז', אם מותר ליתן נס קפה במים חמים בשבת. מלכת יצחק זה הרב יצחק יעקב וייס, שהיה... הגייבת של הגה החרבית. הגיע מאנגליה. והערות מדברי התוספות. וכלי שני אינו מבשל, משום שהדפנות מתקררים. ובנידון דידן, המים החמים עושים פעולתו קודם שאפשר להתקרר מחמת הדפנות. עד כאן טורף דבריך. כלומר, אוקיי, אמת נכון, כלי שני, התוספות אמרו שמה הסיבה שהוא לא מבשל. תוספות אמרו, מה הסיבה שהוא לא מבשל? כי הדפנות שלו קרות, ולכן זה לא מתבשל. הוא תופס את זה כאמירה ריאלית ממשית. אבל בקפה הנמס, עוד לפני שהדפנות הספיקו לקרר, נכון? כבר הקפה התבשל. נכנס את הקפה, עשית ככה, בליג, בליג, זהו. עכשיו, הדפנות הקררות יקררו את זה, זה נכון. לכן יש כאלה שמקפידים לחמם את זה לפני כן, וכו' וכו'. אבל עוד לפני שהספקתי לחשוב על זה, זה כבר התקרב. אז נו, אז אולי עכשיו התוספות יודו שמה? שזה אסור בשבת. אומר לו המעזר הזה מנחת יצחק, הנה הפוסקים שמתירים בכלי שני, תכף אף בכלי שני, ואין מחלקים בין זמן לזמן. זאת כבר אמירה?
הלכתית.
הלכתית, כמעט תגיד, זה כלי שני רק מהרגע שהדפנות מתחילות להתקרר, נכון? זה אמירה, זה כאילו, אז הם מתירים. עכשיו בדרך כלל אנחנו מקרים ששמים גבול כזה בשביל להחמיר הרבה פעמים, נכון? טוב, עושרים. פה מה הוא אומר? תראו, זהו, אי אפשר לשים את הגבול. רק נודע חומרת החיי אדם ובחוכמת אדם, דאם חם כל כך שהיד נכוות במים, אפילו בכלי שני, מבשל. כלומר?
מה זה יד סולדת או?
יד נכוות. נכוות. תחשוב.
אם זה מבשל את היד שלי, אז כנראה...
אם זה, זה יש גבול, כאילו, אתה לא יכול להגיד כלי שני לא מבשל ולהכניס את היד ולהוציא אותה. זה כבר, יש גבול. כן, זו שאלה ידועה. לא ידועה, שאלה. על אדם שביטל את חמצו בפסח ועשה אותו כאפר הארץ, אם מותר לו לאכול אותו. אז על זה שמעתי את הרב שלמה לוי, אני חושב, אומר, היי, שלום, ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. וואו. אם התכוונת. וואו. בוא, תהיה, תן לי איזה חיבוק, מה אתה ככה? ברכתי על זה, לא...
זה הפתעה, אימא. טוב, אני אנסה להעביר את השיעור.
זה אריה.
יש גם שלום.
בוגר הישיבה. טוב, מה שלומך? בסדר? טוב, אז היינו במנחת יצחק. אומר המנחת יצחק שאם חם כל כך שהיד נכוות, כן, אז מה אמרתי על אדם שעל אפר. אז שמעתי שהרב גיגי אומר, אני חושב שהרב גיגי אומר את זה, שמי שאוכל אפר באמת בפסח, אז יכול גם לאכול חמץ שהוא ביטל אותו ועשה אותו כאפר. כן, אתה לא יכול להגיד, אני אוכל אפר, אבל רק אפר מהסוג ההלכתי, כאילו, כן, אפר שהחלטתי שהוא אפר ולא אוכל אפר באמת. לא יודע אם זה הליכה למייס, שמי שאוכל אפר לא ירוץ לעשות את זה, אבל ככה הוא אומר. אז הוא אומר, אתה לא יכול להגיד, זה מצד אחד לא מבשל, ומצד שני היד, כאילו, לא להכניס את היד. כן, אתה צריך להיות...
עקבי.
להאמין בזה, כאילו, כן? וצריך יום מדברי בית יוסף, כי מה אמר בית יוסף? על מה שאמר החיי אדם, כלי שני לא מבשל בכלל, בשום אופן, גם אם הוא על ארץ יחות, אז מה פתאום שאתה אומר לי את זה אחרת? ואם יש לחלק בין נכוות לסולדת, כן, אתה יוצא לי פה איזושהי הבחנה, נו, היה אפשר לחלק, דמי הרי גם בכלי שני ונכוות שני, נכון? אפשר להתחיל להגיד שבנכוות זה שונה גם בכלי שני, אבל מכל מקום, כיוון דאחרונים נקטו כחיי אדם להחמיר, וכן פסק החזון איש, יש להחמיר כדבריהם. אך בדבר יבש, אלא שנמאס במים חמים, יש בזה רק משום המחמיר, תבוא עליו ברכה, אחר שנתבשל פעם אחת, יש להקל, אף בספק נכוות בכלי שני. בסדר? כלומר, הרי מה קורה? אתה שם את המים מהמיחם בתוך הכלי השני, עכשיו מה? זה נכווה, לא נכווה?
נכווה.
בספק, למה? אתה לא תכניס את היד לבדוק. יש מקומות, אני לא יודע אם אתם עושים, אני לפעמים מכניס את היד לבדוק. בעיקר פה בישיבה, שאני רוצה לוודא באמת שהמיחם עבד, הקומקום עבד, אני לא בטוח, אז אני מכניס רגע, בסדר? עד היום נשארתי בסדר. מה זה?
קומקומים
פה לא מגיעים לפסגה. דרך אגב, מכונות קפה, עוד יותר גרוע. שתדעו לכם. עושים כזה קפה של שבת, של סעודה שלישית כבר, שהמים כבר לא מספיק חמים. קיצור, אז במקרה שזה ככה, נמס וכולי, אז הוא אומר, מחמרת פה על הברכה, זה אפשר. אבל באופן עקרוני הוא עושה. וכאן מגיע הדובדבן שבקצפת, שזה הרב קליין במשנה הלכות, בחלק תתוו, שהוא כותב כך. הרב קליין זה אחד מהפוסקים המיוחדים שחי היום בארצות הברית.
לפי המלחד יצחק, גם אם היה צולדת אז יהיה אסור? בכלי שני?
לא.
לא. רק אם היה נכוות?
כן. הוא הולך עם החיי אדם. אבל אם לספק נכוות, וזה משהו שהוא כבר תערובת, והוא אבקה, אז בסדר. הרב מנשה קליין, בעל שו"ת משנה הלכות, כתב 18, 19, לא יודע כמה חלקים של השו"ת שלו, מהפוסקים החרדים ההונגרים שיושבים בארצות הברית, ופוסקים כל הזמן פסקים. יש מאוד מאוד מעניין, אולי פעם נלמד ממנו, למרות שהוא באמת אקסטרים, כאילו, מבחינת הגישה שלו. אבל תתנקו עכשיו מהקטע שהבאתי. והדבר שראה מעשה מבין עירו, איש ישר ירא אלוקים, הלך לבית הכנסת במכונית שלו להתפלל מנחה. ובא נהג אחד והיכה במכונית שלו, ומת בן עירו לא עלינו, והניח בנים חשובים. וקשי למעלת כבוד תורתו, ממה שאמרו חז"ל, שלוחי מצווה אינם ניזוקים. בסדר? אתם מבינים את הקושיה?
מצד אחד
שלוחה מצווה. חזר אמרו שלוחה מצווה אינם ניזוקים, מצד שני, הוא הלך להתפלל מנחה והוא לא חזר.
הקושי הזאת גרמה
לאישה בן אבויה, להיות אישה בן אבויה, נכון. וסיים בשאלה, איך יש לנו להבין זה שרואים בחוש להפך מדברי חז"ל חס ושלום. בסדר? שאלה ברורה?
זה מעניין שכזאת שאלה מופיעה בשו"ת.
השו"ת שלו מכיל הכל. יש לו תשובה אחת שאני מאוד אוהב, מישהו שואל אותו, מה מברכים על מיץ תפוזים? אז הוא כותב לו, מה אתה מטריח אותי בשאלות כאלה ושולח לי איגרת? תלך לרב שלך בבית כנסת, תשאל אותו. אני כבר... אבל אם כבר אתה שואל, אז אני אגיד לך, הרשב"א אומר ככה, לא אומר ככה, לא אומר ככה. כאילו, לא, שואלים אותו כאילו על כל דבר, הוא עונה על הכל. והנה דעקה, בעברית. זו צרה, כן, זה מעיק, דעקה. כי חס ושלום אי אפשר לראות היפך דברי חז"ל. כי דבריהם קיימים לעולם. מה, אני לא מבין מה אתה מדבר. כאילו, חז"ל אמרו שלוחי מצווה אינם ניזוקים? אז מה הקושיה שלך? ושמעתי בשם הגר"א ז"ל, שפעם באו תלמידיו ואמרו לו, שיש לו תלמיד אחד שלומד תורה לשמה, והוא מדוכא בייסורים, אין לו פרנסה ממש לחם לאכול. ומיד השיב הגר"א ז"ל שאין זה אמת. אבל התלמידים בשלהם הדגישו כי אומנם במציאות אין לו כלום בביתו. והשיב הגר"א ז"ל, לא אמרתי שיש לו, אלא אין זה אמת שלומד תורה לשמה. שחז"ל מכחישים ואומרים כל הלומד תורה לשמה זוכה לדברים הרבה ואם לא זוכה לדברים הרבה מסתום אין הלומד תורה לשמה. מייסטר שאוי, אני הלכתי פעם עם קבוצת תלמידים מרמים בבית מדרש לפניהם אל הרב אלישע ושליצקי, היה איזה פולמוס גדול סביב בית המדרש ואיזה רב לא הסכים לפגוש אותנו, אחד האנשים היה תלמיד של אותו רב והוא נעלב ממנו מאוד, והלכנו לרב אלישע והרב אלישע ושליצקי אמר, אני לא מבין, כתוב תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, אז מי שלא מרבה שלום לא תלמיד חכם. עכשיו, לא בטוח שזה עובר בפסיכומטרי, אבל כך הוא אמר את זה. כאילו, כתוב שכל מי שלומד תורה לשמע זוכה לדברים הרבה. אז מי שלא זוכה לדברים הרבה, כאילו, חז"ל מכחיש.
זה עובד אבל הפוך.
לא יודע. ופעם שמעתי בשם מאורנו הגאון רבי לא יודע מי מצ'כנוב זצ"ל, שנתן לבנו כוס תה לשתות. לכן הבאתי את זה. והיה רותח, ואמר, אסקחת. כלומר, is cooked, כן? כלומר, מה זה?
זה מבשל.
ביידיש, כלומר, חם עד שמבשל. וישיב אביו חס ושלום, כן, כפירה. ואמר, חז"ל אמרו, כלי שני אינו מבשל. סעיז שטרקאיס חם מאוד ולא מבשל. אסקחת נישט. אתה לא יכול להגיד שזה מבשל. אתה לא יכול להכחיש את המוחש, להכניס את היד, להגיד, היד שלי מקבלת קביעה, אבל זה, אין, זה לא עובד. ואם חזל אמרו, נכון, דברי הציב של שבוע שבוע, אם חזל אמרו שכלי שני לא מבשל, אז לא אומרים שכלי שני מבשל. עכשיו, זה כמובן, מה זה, פעלו לשוני, כאילו? מה? אתה מבין את השאלה שלי? אז תגיד, איסך מאוד.
תגיד שזה
חם, מה זה משנה? בקיצר, דברי חזל אין להכחיש בכל אופן. מה זה משנה? הוא לא, זה משנה, למה זה משנה? למה? אתה צודק, למה?
אם זה לא מבשל, זה לא מבשל.
אני לא חושב שהוא שואל אם זה מבשל או מבשל. אני חושב שהוא...
לא, אין בישול אחר. אין בישול אחר, מה זה? זה לא מבשל. חזר אמרו שזה לא מבשל, זה לא מבשל. אולי זה חם, זה לא מבשל. מבשל וחם, לא בכך קשור.
כלומר, אני מתבונן עם המשקפיים ההלכתיים על המציאות, ואני עד כדי כך משתכנע במשקפיים ההלכתיים, או אני לא מותיר לעצמי אפשרות בכלל לחשוב שיש מישהו אחר שמסוגל ללמד אותי משהו ולא מה שחזל לימדו אותי.
הם אמרו את זה, כאילו כשאומר את זה,
הוא אומר את זה קצת אירוניה. לא, לא, אין אירוניה. אין אירוניה, שנייה. אני אומר לך, ראיתי כמה תשובות של שני הלכות, אין אירוניה. אין אירוניה.
אבל איך אפשר לומר את זה? כאילו כשלוקחים את זה למקום הקיצוני, זה כמו שעכשיו אנחנו כאילו תמהים ואומרים, איך אתה יכול להגיד, נעשה צד אחד. צד אחד אני מסתכל בעיניים של המציאות. זה אומר, איך אתה יכול להגיד לי שזה לא מבשל? הרי היד שלי נשרפה. מזה שהכנסתי. והוא אומר לך, למה אתה... כאילו, יש לי פה שתיים. יש לי פה את המציאות, יש לי פה את ההלכה. למה אתה מחליט להתחשב בתחושות שלך ובמה שקורה במציאות?
לא, אבל, מה ש... אבל ברגע שאומר שמה שחזל אומר זה נכון, זה נכון באיזה רובד? אם זה נכון ברובד של הטקסט של חז"ל, אז
כל הכל... לא, 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 כשהוא בא אל הגאון מווילנה... לא, זה נכון ברובד המציאות. כשאני הייתי ילד קטן, גדלתי בקריית משה. כן? כל הדברים הטובים שעוד נשארו בי זה משם. אחר כך, גדלתי בקריית משה. ואז הלכנו פעם אחת לחצינו את רחוב הרצל. כשגדלתי בבית וגן, הלכנו בקריית משה. לא חשוב, מירושלים נשאר בי משהו. בקיצור, הלכנו ברחוב הרצל. וברחוב הרצל, מכוניות נסעו בשבת. ואז בתור ילד בן 3 שגדל בשכונה דתית, שאלתי את ההורים שלי. לא? איזה יום פה? אני לא זוכר, אבל אמא שלי מספרת. עכשיו, זאת תודעה אינפנטילית כמובן, נכון? אבל, שכשילד שומע שאומרים לו שלא נוסעים בשבת, הוא שואל, למה אנחנו לא נוסעים באוטו? אז מה אומרים לו? כי בשבת לא נוסעים באוטו. לא יודע בדיוק מה אמרו לי. אוקיי, אז לא נוסעים באוטו. אז אם עכשיו אתה רואה אותו נוסע, אז זה לא שבת, זה כאילו, נכון?
כן, אבל אתה בתור ילד, אני יכול להבין את זה. זה לא שאני טוען כנגדו שהוא אינפנטיל. זה לא אמירה שלי, חס וחלילה. אמירה שלי...
לא, זה גם לא הייתה אמירה שלי, חס וחלילה, שלא השתמע מדברים.
לא, האמירה שלי שאני לא מצליח להאמין שהוא באמת ככה.
הוא דווקא כן
הייתה נגדך
שאתה אינפנטיל.
אתה מנסה להכין את המודל
הזה של
המשקפיים שלך. השאלה שלך היא שאלה טובה, כלומר השאלה...
זה משקפיים שלי, סתם, גם השלוחים מצבעיין המזרוקים. כאילו, לא, מה שאומר פה, כאילו, כשזה עלה לי, כאילו, השאלה, מה שבאתי להגיד, זה כאילו, הקושייה היא מתי דברי חז"ל כן מתאים לצאת, ולא הפוך, כאילו, זה לא... כאילו, איפה אתה חי? באמת אני אומר.
תראה, השאלה האמיתית היא, האם... חוסר המודעות הזה, שאדם נכנס אליו מבחירה, לא שהוא לא חכם, הוא גאון עצום, אבל הוא בוחר במובן מסוים להתכחש לפן מסוים במציאות, או להדחיק אותו, או לא לתת בו אמון, ולהיות שרוי לגמרי בתוך השפה הפנימית שלו, כן? ולא להיפתח לאופציה של שפה אחרת. השאלה היא האם בלילה במיטה, רגע לפני שהוא הולך לישון, הוא אומר לעצמו, כן, אבל הוא היה שלוח מצווה, איך יכול להיות שזה קרה? כלומר, תמיד אני אומר, האם הוא יכול להגיד, אוף, אבל קיבלתי מזה קביעה, אבל זה כלי שני. כאילו, האם יש איזשהו מקום שבו יש איזשהו רגע של מודעות עצמית, של רפלקסיה כזאת שאומרת, האומנם, אני חושב שאצל...
זה היה החטא שכתוב לפלק על דימון לבב, מתחילתו.
שמה?
תפרתי.
כן, זה רגע של חולשה, תפסתי בלבול, כאילו, לא יכול להיות, זה...
פותח עוד אפשרות, שכאילו, להסתכל על זה לא כעל נזק.
אלא?
שמה שקורה הוא לא... שעתי
בי, ולהגיד, תראה לי
עכשיו משהו
רע. זה לא בכך נזק, אולי יש לי כאילו... אם הקדוש ברוך הוא אמר,
אם כתוב
בתורה שזה לא...
או שהוא לא שליח
מצווה, יש רבדים, כן.
לא, אבל זה שור, אבל זה מפספס את האמירה, כי חסר אומרים שלוחי מצווה אינם לזוקים, הם לא מדברים על הרובד הרוחני של העניין.
למה לא? כי סוקים אתה. סורקים אותו.
לא, כי אז מה האמירה אומרת? בסדר, שלוחי מצווה, הם הולכים
לעשות מצווה, אני
יודע שהם עושים משהו טוב.
אז ארי, אז תראה, אחד משתיים, או שהם לא שלוחי מצווה, ואז הוא יגיד, טוב, היה לי, אני מנסה, כן, היה לי איזה עירור של עבודה זרה בפנים, איזה טייבה, איזה גייבה, לא, זה לא היה שלם, ולכן זה לא היה מצווה. או, לא ניזוקתי, כי בסופו של דבר, זה שניזוק, הביש, זה הציל אותו מדינה של גיהנום. אתה יכול לעשות אפליקציה.
לא, את האמירה הראשונה, אני מסכים לזה, אבל האמירה שלי היא כמו אמירה שכאילו, בסוף חזה, למרות מה שאמרו על המציאות, כי אחרי אתה מפספס הכל, הם אמרו שליחו מצווה, הם לא אמרו שליחו מצווה, יש להם חלק לעולם הבא. אמרו שליחו מצווה, הם לא ניזוקים.
אבל אנחנו קוראים את חזל מתוך הרמנויטיקה של, של חסד, ואנחנו מניחים שהם צודקים, ולכן אנחנו עושים עוקים אותה לדבריהם, ומשנים אותם בהתאם, למציאות. בא משה ואמר, האל הגדול, הגיבור והנורא. בא ירמיהו וראה נוכרים מקרקרים בהיכלו, אמר, איך אפשר לומר את זה? החליט לקרוא, האל הגדול והגיבור. לא אמר נורא. בא דניאל וראה את ביתו חרב, אמר, האל הגדול, ולא אמר הגיבור והנורא. בא אנשי כנסת הגדולה ואמרו, זוהי גדולתו, שרואה חורבנו ושותק, זוהי ותנותו, שזוהי נוראותו, שמעריך הפול הרשעים, על אחת כמה וכמה לסרט. זה לא חזרו לומר, האל הגדול, הגיבור והנורא. אז א', הגברה של התיכים ירמיהו ודניאל שינו את מה שאמר משה, והיא אומרת שמתוך שאלוהם אמיתי לא כזבו בו, לא התחנפו אליו, כמו שאמר ירושלמי. אבל מה אנשי כנסת הגדולה עושים? אנשי כנסת הגדולה אומרים, השפה הדתית היא אותה שפה דתית, זה לא נראה לעיניים כי כבר העולם מתנהג אחרת, או כן, עשה, כן, אתה מסביר את זה אחרת, זה נשאר עם אותה שפה דתית. מה זה?
משכנע.
מצוין.
לא, אני אומר, כאילו... זה כמו כאילו דניאל
וזה,
זה כמו תוספות,
זה
כאילו צריך,
תוספות צריכים תרוץ. אוקיי, עכשיו אני רוצה, באתי לפה כדי לתרץ את התוספות. הרבנים האשכנזים, זה ציונים הדתיים המודרניים, אני אומר את זה כמובן כהכללה, הם רבנים, אנחנו הרבנים, אבל הם רבנים שהפרספקטיבה שלהם היא פרספקטיבה דו-עינית. כלומר, הציונות הדתית, הדתיות הלאומית, הציונות ותורה ועבודה, תורה ודרך ארץ, תורה ומדע, חיה בעולם, כמו שרב שגר נהג לומר, שהוא עולם של שניות, עולם סכיזופרני. כי מצד אחד, היא באמת נטועה בתוך עולם המדע, והתלמידים שלנו לומדים, אנחנו לומדים, למדנו פיזיקה, ביולוגיה, היסטוריה, תיאוריות מדעיות, מחשבים, מדעי המוח וכו' וכו' וכו'. בא בעת ובמקביל וסימולטנית, אנחנו גם אנשי קודש, ותורת אינת הייתה בפיו, ואנחנו דבקים בקודש ברוך הוא ובחוכמתו. ואז קורה דבר שמאוד מאוד מאפיין את העולם הציוני דתי, שהוא מנסה להחזיק את שני הדברים ביחד, ולכן מה הוא עושה?
משנה את שני.
זה נקרא במילה אחת, הוא מתרץ. הוא מנסה לתרץ. למשל, לקחנו דוגמה בשבוע שעבר, תורה ומדע. העולם נברא לפני 5,000 שנה, או שיש מאובנים מלפני 20 מיליון שנים. התשובה? כל יום בעיניך קיימת מולכי יעבור, הספירה היא לבריאת האדם, בונה עולמות ומחריבה, נכון? יש, אתם מכירים את התשובות האלה, אני לא זה. יותר מזה, ינסה פרופסור נתן אביעזר להראות שמה, שבעצם סדר ההתקדמות של בריאת העולם לפי התיאוריות של המפץ הגדול וכולי, תואם בעצם לתיאור בריאת העולם. היום הראשון הוא כנגד זה, והיום השני הוא כנגד זה, ואז השלב של הים תטיס והשלב של הזה, והכל כאילו מסתדר לפי בריאת העולם. זה הוביל אותי לאמירה שכששאלה אותי אחת מהבנות בגיל מאוד צעיר, מתי היו דינוזאורים? אז אמרתי לה שאיפשהו ביום החמישי או השישי לבריאת העולם היו דינוזאורים. אחר כך הם נעלמו, נכון? כי אין דינוזאורים מאז, כאילו כתוב. אז כאילו, בגלל ביום החמישי כנראה היו דינוזאור. כמה זמן זה לקח? אולי הרבה שנים, אבל זה ביום החמישי. עוד דוגמה, יטען הטוען המחקרי כנגד התנ"ך, שהתנ"ך לא קדמון, הראיה שבתנ"ך מופיעים גמלים וסוסים, אתם מכירים את הטענה הזאת? כן. אני מקווה שאני לא סודק לכם את האמונה. בתנך מופיעים גמלים וסוסים, ולפי העדויות מהתקופה של הזה והזה, בתקופה ההיא עוד לא בייתו גמלים וסוסים ב... ב, ב, ב
גמלים ב, בעיקר.
גמלים בעיקר. אוקיי, מה יענה... מה זה? תקופת כן. אברהם אבינו או משהו. מה יענו, מה יענה הרב המצוי בנבחי ארכיאולוגיה החכם? הוא יגיד שיש תיארוכים שונים של אברהם אבינו, ויש עדויות שזה כן היה מוקדם.
מצו אבל.
מצו את זה, כן, יש תירוצים.
מצו כתב.
לא חשוב, לא חשוב. אני לא שם, אני לא לומד תנ"ך, זה לא התחום שלי, אני לא מבין את זה. יש כאילו, יש תירוצים ותירוצים שונים. יהיה כתוב כלי שני אינו מבשל, ומצד שני ככה זינן שכלי שני מבשל, אז יהיה צריך לתרץ את זה. אז הנה תירוץ של הרב יובל שרלו שליטן. לעניות דעתי זה מתוך שוט באינטרנט, שזה אגב נושא בכלל שצריך לדבר עליו בעריכות וכולי. אני...
שוטים באינטרנט?
כן, אני במשך שנה וחצי השבתי תשובות באתר כיפה, בסדר? מה? באמת רוצה לדעת? יצאתי לקורס מגדים, אמרתי שאני לא יכול גם וגם, וכבר לא חזרתי אחר כך. לעניות דעתי, אומר הרב יובל, ההלכה איננה מדעית ביסודה, כי אם חושית.
אמרו שוט ישראל.
לא, 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 לא. א', אני לצערי עושה את זה, אבל לפעמים אני לא מוכן.
אבל אולי הבית קוד שלך.
מה זה?
אולי
הבית
קוד שלך.
הוא האדם שלימד אותי על מי הוא האח הגדול, ולמה חשוב מאוד לראות את הפרקים שלו. אז לא בטוח שכדאי שהוא איש, אני אוהב אותו מאוד, אבל לא חושב שהוא האח. לעניות דעתי, הלכה איננה מדעית ביסודה כי היא מחושית. לאמור, הלכה תפורה במידותיו של האדם, והיא אינה נובעת מהניסיון המדעי. כי אם הדרך בה האדם תופס את העולם. על כן, בדיקת כתמים לאישה אינה נעשית במעבדה לזיהוי דם, כי אם בחושי הרב הפוסק שזכה להשתמש את הלידי חכמים, ללמוד דרכי ההלכה. על כן, כלי שני אינו מבשל. אף על פי שלעיתים חומו רב מכלי ראשון. כלומר, הרב יובל הוא כמובן מודע היטב לבעיה במרכאות המציאותית. כיוון שחושית אין הכלי מבשל. יש סברות נוספות, כגון להתקררו דופני הכלי, אולם זו הבנתי את דברי התורה והראשונים. מה זאת האמירה הזאת? הוא אומר, אני לא שואל כרגע מדעית מה קורה פה, מה אני שואל? מה חושי האדם תופסים? ומה חושי האדם תופסים? זה כבר לא חושית, אלא שזה לא מתבשל. תשאל בן אדם מה קורה כרגע, אני אגיד לך, זה לא מתבשל. ניקח אתכם לשאלה שאולי נלמד אותה בשבוע הבא של רב אושר וייס, תולעים בחסה, שאני לא רואה אותן, אבל המדע אומר לי שהן נמצאות שם.
לא
כאן.
לא, כמו ארוך השולחן, אלא...
אז ארוך השולחן יגיד, לכאורה יראה.
לא, אבל יש לו סעיף שמדבר על...
אני יודע, אבל זה מסיבות אחרות, הוא מתארס את זה שם בגלל שזה מאוס, לא אתה כאילו, נסה לפתור בעיה הליכתית, אני מדבר איתך על העיקרון. מתוך מייל לפורום סגור, ראיתי את המייל שהרב יומן כתב, והוא הרשה לי, אני חושב, להשתמש בטענה הזאת, כלי שני אינו מבשל, כי לא מבשלים בכלי שני. זאת לא טענה פיזית, אלא טענה שניתן לקרותה סוציולוגית, או דרך ארץ, או בכל מינוח אחר, בחושיו של האדם, בדרכי התנהגותו, בדרך ארץ של האוילם, כלי שני אינו מבשל. כלומר, מה הטענה עכשיו של הרב יובל? זו טענה כבר מסוגננת קצת יותר טוב.
שלא מבשלים בכלי שני.
כלומר, באמת השאלה אם כלי שני מבשל או לא, לא באה לומר אמירה מדעית, אלא באה לומר אמירה מציאותית, סוציולוגית, על איך העולם מתנהל. ולו יצויה, שיום אחד אנשים יתחילו לבשל בכלי שני.
אנשים מבשלים בכלי שני. מנות חמות.
יפה. לכאורה, לפי ההיגיון הזה, היה צריך, אפשר לבוא ולטעון, שאם מבשלים מנות חמות בכלי שני, הרי היה שהמנה חמה היא בכלי שני.
כן, אפשר לפתור עם כלי
הבישול. אפשר לאסור את זה בכל מקרה, אתה אומר. אבל אני רוצה להתיר את זה, שאם אתה יכול להתיר את זה. למה זה כלי שני? מה זאת אומרת? זה בתוך כזה? לא? זה לא כלי
מלש. אני אמרתי מים במיחם, והעברתי
את זה. עירוי כלי ראשון, רגע, זה כבר תסבוכת התחתית שעירוי כלי ראשון בשל כדי קליפה. בוא נפתור את זה, בסדר? נוציא את האבקה של המנה החמה, נכניס את המים, נשים את האבקה. גם שינו עשים. מה אומרים? לכאורה אפשר לטעון שלפי הרב יובל, אם כך דרך בישול, אז באמת צריך להיות לאסור, כי הרב יובל בעצם טוען שהטענה, עכשיו שימו לב, אני יודע שהתוספות אומרים שהתפרות מתקררות, אבל זו הבנתי את דברי התורה והראשונים. זו הבנתי בפשט, זה אוקימתא, זה תירוץ.
חוש.
זה חוש. ככה בני אדם חושבים. מה הוא בעצם טוען פה?
לא, לדעתי זה לא אוקימתא.
זה לא אוקימתא. זאת אומרת, הוא חושב שכשחזד, שכתוב, כלי שני, משמע לכלי שני לא מבשל, הוא רוצה לומר, ככה לא מבשלים.
כן.
מישהו חושב אחרת?
כן, כן
מבשלים. לא, זה לא משאלתי אם אתה חושב אחרת, זה שמעתי, שואל. בוא נקרא עוד דברים שכותב הרב שמואל אריאל בתוך מאמר. המאמר הזה התפרסם בגולות, ואחר כך התפרסם באסיף, ונמצא היום באינטרנט לכל דכפין. הרב שמואל הוא איש חכם עצום ופוסק הלכה ומלמד הלכה באותניאל, והיה תלמיד של הרב שגר פעם, והוא כותב כך. וכמובן, מאמר ארוך ומנומק ומפולפל, ועם הבבלי ומהירושלמי, שיטות ראשונים, חתכתי רק את הטענה הרלוונטית. נראה להציע בביאור העניין שאומנם לפי הבבלי והראשונים, החילוק שבין כלי ראשון וכלי שני הוא חילוק מציאותי, שכלי ראשון מבשל וכלי שני לא. אך קביעה מציאותית זו אינה מוחלטת אלא כללית. אין הכוונה לקבוע באופן מוחלט שכלי ראשון תמיד יתרחש בישול וכלי שני תמיד לא יתרחש. לקבוע בכללות שבכלי ראשון מסתבר שיתרחש בישול ועלינו לחשוש מכך, כלי שני לא מסתבר ואין לנו צריכים לחשוש לכך. מכיוון זו מכיוון שקביעה זו נאמרה בהכללה, אכן ייתכן בהחלט שבמקרים פרטיים מסוימים חומו של כלי שני יהיה גבוה יותר ומתמיד יותר מאשר חומו של כלי ראשון. אני לא חולק שזה לא יכול לקרות, ואף על פי כן קבעו חז"ל גדרים כלליים שבכלי ראשון יש לחוש, ובכלי שני אין לחוש. מדוע קבעו חז"ל קביעות כלליות אלו ולא הגדירו בצורה יותר מדויקת מתי יתרחש בישול ומתי לא? נראה לענות על כך בפשטות, שלא ניתן להגדיר זאת בצורה מדויקת. כפי שאמרנו לעיל, התהליך הבישול משפיע עם שני גורמים, חומו של התבשיל והזמן שבו יתמיד החום. שני הגורמים הללו קשים מאוד לקביעה. אדם אינו יכול לקבוע את מידת חומו של התבשיל בצורה מדויקת בכוחות עצמו ללא מד חום, שכמובן לא היה בזמן חז"ל. וכמובן, וגם כיום, מדי חום מתאימים לטמפרטורות מצויים בדרך כלל במעבדות בלבד. וכן את זמן התמדת החום קשה להעריך. הדבר מושפע מגורמים רבים, כגון הפער שבין טמפרטורת התבשיל, טמפרטורת החדר, כמות התבשיל, סוג החומר, סוג הכלי, ועוד. תשובה מדויקת לשאלה האם יתרחש כאן בישול או לא, יכולה להינתן בימינו על ידי פיזיקאי במעבדה, אך בוודאי לא על ידי אדם ממוצע הנמצא במטבח. אולם, כל אדם נתקל במהלך השבת בשאלה הזו, כי הוא רוצה להכין לעצמו תה. האם מותר לו או לא? האם אסור יתרחש בישול או לא? על אחת צריכה לתת תשובה, מתי מותר מתי אסור? לשם כך בריאות, קבעו חז"ל קביעת כוללות אלו. מתי עלינו לחשוש? שיתרחש כאן בישול, ומתי אין לנו צריכים לחשוש לכך. כללים אלו אינם יכולים להיות מדויקים לחלוטין, אך הם תואמים למציאות במידה מספקת או מספקת, וניתנים ליישום על ידי כל אדם בביתו ובמטבחו. מכיוון ששני הגורמים העיקריים הם מידת החום במשך התמדתו, למדו חז"ל שני גדרים, יד סולדת לעומת אין סולדת, וכלי ראשון לעומת כלי שני, לפי הסברו של התוספות. גדרים אלו הם אמנם כלליים מאוד, ולא מדויקים בצורה מוחלטת. שימו לב שהוא חוזר על המשפט הזה שוב ושוב, כי הוא יודע שזה לא נכון מדעית, אבל עקביות סבירות מצד המציאות, ויעילות לשימוש כל אדם. הרעיון שחז"ל קבעו באופן מודע, קביעה מציאותית שאינה מדויקת, נראה מוזר, שכאן אנו מצפים שהלכה תתבסס על קביעות מדויקות לגמרי. אחרי שלשאול לידך גיסה, איזו אפשרות עמדה בפני חז"ל? שימו לב, אם אפשר היה לקבוע קביעות מדעיות מדויקות לגמרי, היינו עושים את זה. בטח שהיינו עושים את זה, אבל מה האפשרויות שעמדו בפני? זה מה שהוא כותב.
אבל הבן אדם,
קביעות מדעיות מדויקות יעילות לשימושו של האדם במטבח. אתה צודק, של האדם הסביר. נכון, אתה צודק. אבל זה לא, לא עשו את זה, אז מה הם עשו? לא הייתה להם אפשרות. אם בנדינת, לכן, אין גדרים, חייבים לפסוק, הדרך היחידה היא לקבוע גדרים כלליים שאינם קובעים במדויק מתי תרחש הבישול, אלא קובעים הערכה מסתברת, מתי זה עלול לקרות ומתי לא. אמנם לכאורה, ישנה אפשרות אחרת, להחמיר. נכון? זו אפשרות שתמיד פתוחה בפני האדם, בעיקר האדם הקטן, הוא מחמיר, מה הוא יודע? אם בין בידינו כללים מדויקים, ואיננו יודעים בוודאות אם יתרחש בישול או לא, עלינו להחמיר ולהימנע, שמה יתרחש? מדוע הסתמכו חז"ל, כללים שאינם מדויקים ולא החמירו? כיצד פסקו להקל, אז מה קביעה שאינה מדויקת? ראשית, תשובה למדנית יש לענות על כך, שלא כל מצב שאינו בגדר ודאי הרי הוא כבר בגדר ספק דאורייתא. יש מקרים רבים בהם ההלכה קובעת שאין צורך לחשוש, אסמך סבירויות שונות, כגון רוב וחזקה. כך חז"ל אומרים, האם פה ראוי להחמיר או לא ראוי להחמיר? יתרה מזו, גם בכלי ראשון אין כל ודאות שיתרחש בישול בפועל. אדרבה, כידוע לכל אדם מניסיונו, רוב המאכלים דורשים בישול ממושך, בחום גבוה, ברוב המקרים מסתבר שדבר הניתן לתוך כלי ראשון לא יגיע לבישול בשבת בפועל, גם לא לכדי שליש בישול. ממילא גם כלי ראשון הוא רק חשש, ולכן זה גזר על הגזר. ועוד, אותם מאכלים שעשויים באמת להתבשל גם בכלי שני, אכן אסור מן הדין איתם בכלי שני. חולה מן הגמרא, שהבאנו לאי לגבי מלח, לגבי כלי בישול, ולכן הדין של כלי שני הוא ברובם של המאכלים שלא יסתבר שיתבשלו בכלי שני. כלומר, בעצם אם אני חוזר חזרה אל השיעור של שבוע שעבר, היו בפנינו ארבע אפשרויות. הראשונה היא חז"ל טעו, אמרנו שהיא לא אופציה. השנייה היא המדע לא רלוונטי. אנחנו לא יכולים להכחיש את המדע כי אנחנו חיים בתוך העולם הזה, ולכן פתוחות בפנינו שתי אפשרויות. אפשרות אחת, היא האפשרות שלצורך העניין הרב יובל הרב שמואל נושאים אותה, שהיא אפשרות שאומרת, אכן, המדע צודק,
אבל,
ההלכה צודקת. כי ההלכה לא טענה טענה מדעית, אלא היא טענה טענה חושית, היא טענה טענה סוציולוגית, היא טענה טענה של לשון בני אדם, היא טענה טענה
סטטיסטית,
סבירה, סטטיסטית, היא טענה טענה, יש פה מילה מאוד חריפה בתוך הטקסט, יעילה, לאדם במטבח, נכון? כלומר בעצם מה שעושים הרב יובל והרב שמואל, שכל אחד מהם הוא גדול ועצום ותמיד חכם גדול, והרב שמואל גם פורס במאמר שלו את השיטה שלו ומבסס אותה בראשונים, וכולי וכולי, זה לא להגיד שנכתב בשליפה החלילה, אבל היא אומרת, אני מקבל, עוד פעם אני מסתכל לא על התשובה שלו, אלא על הנחות המוצא של התשובה שלו, אני לא יכול להתכחש אל המציאות המדעית שאומרת שאכן בכלי שני יכול להתבצע בישול, אני יודע את זה. מצד שני, אני מצדיק את מה שחכמים אמרו, אני רק צריך בשביל זה להסביר שהמילים שהם אמרו, כלי שני אינו מבשל,
מילים שכשבית יוסף ניגש אליהם, אז הוא אמר, משמע מכאן.
שכלי שני.
שכלי שני, אינו מבשל, זה משמע מכאן. ובכן, זאת לא הכוונה. אלא, נעשה אוקימתא, אינו מבשל שווה, אינו מראה כמבשל. או אינו מבשל בדרך כלל. או אינו מבשל באופן מסתבר, או לא יעיל להגיד שהוא כי כך, כי אין אפשרות. כלומר, איזשהו סוג של אוקימתא, איזשהו סוג של קריאה, של חסד, קריאה חכמה, קריאה מפוקחת, קריאה יצירתית, קריאה פרשנית של המושג הזה, שממנה מצדיקה אותו, גם תוך קבלת העמדה המדעית שאומרת שהמדע צודק.
יש כאן הטענה של הרב יובל, של הרב שרלו, טענה שהוא אומר אותה מהתחלה, הוא אומר אותה בכלליות. אז זה המבט על הגמרא.
נכון.
גם
הטענה של הרב שמואל היא טענה כללית, ואחרי שהחלק הזה נגמר במאמר, הוא מביא עוד דוגמאות לגבי מקומות אחרים, עוד שני דוגמאות מהש"ס. כלומר, הטענה היא, כל אחד מהאמירות האלו הן לא אמירות על הלכה ספציפית, אלא הן בכלל איך ההלכה מתנהלת. כשההלכה אומרת אמירה, מה היא רוצה להגיד? האם היא רוצה להגיד אמירה על המדע? הם אומרים, בגדול, היא רוצה להגיד אמירה על המציאות, נכון? זאת לא האמירה של מבשל ומבשל. בסדר? שזה שתי שפות שונות ואל תציק לי. זאת לא אמירה. זאת אמירה שאומרת, לא, ההלכה מתכוונת למה שהיא אומרת, היא רוצה להגיד שכלי שני אינו מבשל, רק היא מתכוונת לומר, אינו מבשל במובן הזה. בסדר? זה לא איזושהי שפה הלכתית. איפה הברוך? הרבה פעמים. שהרבה פעמים הטענות הללו הן טענות מופלאות ממש, כהצדקה פוסט פקטום של, של חז"ל בתוך המציאות של ימינו. וכשאתה מנסה לקרוא את חז"ל מתוך המשקפיים שלהם, בתוך העולם שלהם, בפרספקטיבה שבה הם ניסו להסתכל, אז זה נשמע אחרת. הרבה פעמים. אתן דוגמה לדבר, לאזור אחר. למשל, שאלת מעמד האישה בעיני חז"ל. אז יש ניסיונות לקרוא הרבה מאוד מהטקסטים החז"ליים שאומרו, למשל, ברוך אתה השם, לך העולם, שלא עשה אני אישה, לא יודע אם אמרתם בבוקר, ותרץ מזה נחמד, יש כאלה שלא אומרים, ואז יש אחד שאומר להוא שלא אומר, אתה לא יכול רק סתם לא להגיד ולקחת לי את האמן. אז זה לא עניין של שמונה, זה שניים מחזיקי המניין של שמונה בבוקר מהמבוגרים, אז כשאחד משניים נשמות, אחד משניים יבוא לפני התיבה, אז הוא אומר לכולם שלא עשה אני גוי, הוא אומר לכולם שלא עשה אני עבד.
מה עושה אני מברך?
הוא אומר אמן, לא, יש המתנה, הוא אומר אמן, ואז הוא ממשיך. אתה לא תקח לי את האמן שלי על שלא עשה אני אישה. יש כאלה שאומרים, יש אחד שאומר אצלנו שעשה אני ישראל, יש כל מיני פתרונות הלכתיים, יצירתיים כאלה ואחרים, איך לצאת?
מעוגנים
בהלכה. יש לה פסקים אחרים, כן, אם אתם רוצים
שאלה. אה, באמת הוא אומר אמן? בשקט הזה הוא אומר אמן? ככה קבוע?
זה לא אמן יתומה.
ככה הוא אמר לי, אה?
ברור שזה אמן יתומה. לא משנה, זה המנהג.
זה המנהג. לא חשוב, לא חשוב. מה שאני רוצה להגיד, שכשהרב קוק מנסה להסביר את שלא עשה אני אישה, ושאנשים אומרות שעשה אני כרצונו, שעל זה אמר אחד מהראשונים, עד שמברכות שעשה אני כרצונו, שיברכו לאן האמת, מה הוא אומר? מה הוא אומר?
שבעצם הברכה שעשה אני כרצונו היא יותר גבוהה מהברכה שלה.
שאישה מברכת שעשה אני כרצונו, כי היא גבוהה יותר. למה? כי היא לא צריכה את המצוות כדי להתקרב, כי היא כבר עשויה כמו רצונו של השם. עכשיו, זו תשובה שהיא תשובה באמת מופלאה, ובאמת יצירתית, ובאמת אפולוגטית, ובאמת, למיעוט דתי, הדלה, לא הולמת את הכוונה של מי שניסח את הברכה הזאת. בסדר? אני אומר את זה בזהירות. עכשיו, למה היא עוזרת? כי היא מאפשרת לי להחזיק, פה זה לא מדע, אלא תפיסות חברתיות מסוימות, ולהחזיק את הנוסח של הברכה ולחיות טוב עם זה. וזה אחלה. זה אחלה. אבל פה בא הרב שגר, ושם על השולחן את הדבר שהיה הכי חשוב לו בעולם ובעולם הדתי בפרט, וזאת הכנות. ואומר הרב שגר, זה יופי, אבל זה לא כן. אני לא יכול, עכשיו מי שיכול, יערב לו, אבל אני לא יכול להחזיק את המבט החברתי של ימיהם, ואם אני לא יודע, אז אולי מצבי טוב, אני בגן עדן של אנשים שלא יודעים, אבל אם אני יודע מה היה המצב החברתי בימיהם, או אם אני יודע איך חז"ל תפסו את המציאות הממשית של ימיהם, ואני יודע שהתירוצים שאני מתרץ היום לא משקפים נאמנה, או נדמה לי, או אני חושב, שהם לא משקפים נאמנה את האופן שבו הם תפסו את המציאות, אני צריך להוכיח את כל המשפטים שאמרתי עכשיו, אבל נניח שאני מצליח להוכיח אותם, אז אני לא יכול לאחוז בתירוץ הזה. או אני יכול לאחוז בתירוץ הזה בידיעה שאני נמצא בעולם מפוצל. אמרת סכיזופרני, מי שאמר פה קודם, זאת זאת. ולכן, זה מורכב. כל ההסכמים. שאלות.
נו, ולא מציע דרך אחרת?
כן. תקראו את הליכות עולם. כאילו תלמדו את זה ביום. אני חושב שהוא, הוא כמובן לא מציע את דרכו, הוא רק מדבר על הרמב״ם. אבל אני חושב שכן. אני חושב שכן, ואני אדבר על הרמב״ם. עכשיו הוא לא בשיעור הזה, כי הוא לא כתב שוטים. אבל אני אגיד לך משהו, קודם כל כנות. קודם כל כנות, כאילו, יש משהו הרבה פעמים שלפעמים מפחדים להגיד את האמת, או את מה שעלול להיראות כמשהו מסוכן, כי אני אומר, קודם כל, לא יודע, ילדים באיזה גיל שאלות טובות, מה להגיד לחילונים, מה להגיד לדתיים כאלה, לא יודע, אני אמרו לעצמי, קודם כל כנות. כלומר, אם אני לומד סוגיית הסיבה בליל הסדר, ואני מגיע להבנה שהסיבה שבגללה מי שאמר שצריך להסב בליל הסדר, אמר שצריך להסב בליל הסדר, כי זאת הייתה דרך חירות, בימינו להסב בליל הסדר, כמו שאומר המהר"ל, זה לא דרך חירות, אלא אדרבה, דרך חולי. אז קודם כל כנות, אני קודם כל אומר, זה אוקיי, אז אני מבין שיש לי פה איזשהו סוג של פער. עכשיו, מה אני עושה עם ההלכה הזאת? שאלה, אם אני מתרץ אותה, אם אני עובר לשבת על הפוף, האם אני, יש לי תירוצים, כל מיני גשמה. אבל קודם כל כנות. תתמונן קודם כל, תהיה, כאילו, לא להונות את עצמי. ולא לקרוא את המסקנה ההלכתית, ולהניע לחושי הנחת הלבקות. זה אני חושב דבר ראשון. באמת, וזה דבר שמדברים עליו פה לא מעט, זה להיות מסוגל לחיות מפער. לא להיבהל כאילו מפערים. פער זה לא דבר שהוא מפרט. אוקיי, יש פער. אוקיי, בואו ננשום אוויר ונראה מה עושים אותו.
אם ניקח את האמירה של הרב יובל והרב שמואל, ומה שאמרת לגבי אישה, בעצם, כמו שאם היינו הולכים לפי הפיזיקה, אז היינו אומרים, הנה, הפיזיקה גילתה שכלי שלי מרשה, אז אין ברירה. לכאורה, אם אנחנו באמת רציניים, אז גילינו שאישה, זאת אומרת, גילינו דברים חדשים על האישה.
אז אם ככה, כבר התחושה של האדם... אם החנמי, אז הנה, נשים לומדות תורה היום, למשל, דוגמה מצוין. נשים פעם לא לומדות תורה, עובדות עם ספר, כאילו, תשים את הגבול איפשהו, ותיתן לגיטימציה לדברים מסוימים.
הברכה, אבל היא לכאורה, אם אתה אומר שהיא התווסתה על בסיס חוויית האדם, איזושהי חוויה כלפי אישה.
אז או שתסביר אותה אחרת בצורה, על דרך הכלל, על דרך החוש, על דרך המציאות של אז או משהו כזה. או, אגב, אף אחד מהם לא הומוגני פה, הם יכולים לנוע, כן? זה לא שמישהו יש לו איזו שיטה, הם יכולים להיות פה ופה, אני לא...
לא, לא, אבל הם
יש לו שיטה. כן, אני אומר, יכול להיות שבניקוד מסוימת הם יגידו, זה הפורמליזם של ההלכה, אין לי ברירה, משהו כזה, זאת אמירה הלכתית, אני לא...
התפיסה
הזאת, היא יכולה תיאורטית גם לקבל שינויים בהלכה. מי שלמשל נמצא שם זה הרב ליאור. הרב ליאור, בניקוד מסוימת, פוסק כמו שנראה לו. הוא כאילו לא... זה לא קשור, כאילו זה קשור למסורת פסיקה וכאלה, אבל יש לו איזשהו סוג של ישירות כזאת, והוא לא אכפת לו להגיד מה שהוא חושב מבחינה הלכתית, גם אם זה לא... זה אומר, מה, בימינו, זה לא מבשל, לא פולט, לא בולע, אלומיניום, ככה, כאילו, מציאות הריאלי של ההלכה, כאילו, נוכחת אצלו, אז הוא מוכן גם להקל דרך אגב, רחוק מאוד הוא מוכן לזה, בתחומים מסוימים. בסדר? אולי אפשר להביא תשובות שלו גם כן.
אני חושב שפשוט ייקחו את המקום של האישה לסוגיה אחרת.
טוב, הסוציולוגיה קצת שונה ממדע. נרבבתי כאילו ולא טוב
הסוגיה. לא, והם פתרו בזה את המדע הפיזיקלי. בטענה הזאת הם פתרו באיזשהו מקום כן את השאלות של המדע הפיזיקלי. וזאת עוד שאלה שהיא קצת מבחוץ, כאילו, בקשר למה שהם מדברים. כי זה פותח, אתה יכול ללכת עם זה לתרומות ומעשרות, אתה יכול ללכת עם זה לקהילה, אתה יכול ללכת עם זה לכל מיני מקומות. כאילו, לחוויה של האדם, שמדבר על התחושות של האדם.
כן,
את הדבר הזה אתה יכול לקחת להמון מקומות שהמדע הקלאסי, לא המדע הסוציולוגי.
אז הוא אומר, זאת אמירה שקשורה להלכה כולה, זה אוקיי.
כן, אני אומר, אבל האישה זה עוד כזה, פעם שלא אומר כך מתחבר על
זה. טוב, נעצור כאן. אפשר עוד להתבחבש קצת בהלכה במציאות, אבל נראה לי שסבלנו מזה קצת. נעשה את השינוי. שבוע הבא, נלך לזה משהו אחר כזה.
שינוי או שינוי?
שינוי.